שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למתת במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע למתחת עמוד ב' ונלמד עד 6 שורות לפני סוף למתת עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות. ביומיים האחרונים למדנו על זריקות הדם בקורבנות, שלמרות שיש מצווה ברוב הקורבנות לתת 2 זריקות ובחטאת לעשות 4 זריקות, בכל זאת בדיעבד אפשר גם פחות, ברוב הקורבנות המינימום זה זריקה אחת, בחטאת ראינו מחלוקת לפי בית שמאי צריך 2 זריקות, לפי בית הלל בדיעבד מספיקה זריקה אחת. בימיים האחרונים מה שראינו זה את המקור למספר של הזריקות המעכבות, שכאמור ברוב המקרים זה אחת. היום לעומת זאת לא נדבר על הזריקה המעכבת, אלא על שאר הזריקות. מה הדינים שיש בשאר המצוות, שכאמור לפי בית הלל זה עוד 3 זריקות, שהם רק למצווה והם לא מעכבות? אז הגמרא בהתחלה מביאה את רבי יוחנן, ומיד אחרי זה את רב פאפה שאומר את מה שרבי יוחנן אמר וגם מוסיף על זה, אז כרגע נביא רק את רב פאפה. ורב פאפה אומר שיש איזשהו פיצול באופי של הזריקות הנותרות. כלומר, מצד אחד יש בהם דינים שזה כמו הזריקה הראשונה שמעכבת, ומצד שני יש בדם הזה גם דינים שזה כמו שפיכת שירי הדם ליסוד המזבח, שזה ודאי פעולה שלא מעכבת. רב פאפה קורא לזה יש מהן כתחילתו ויש מהן כסופו. אז במים כתחילתו, כלומר כמו הזריקה הראשונה, ובמים כסופו, כלומר כמו שירי הדם, אז רב פאפה מביא 8 דינים לכאן ו4 דינים לכאן, אבל אפשר קודם לסכם ולומר שהעיקרון הוא שתלוי על מה מסתכלים. אם מסתכלים על הדם עצמו, אז זה דם שאמור להיזרק על המזבח, לכן זה כמו הזריקה הראשונה שגם היא נזרקת על המזבח. לעומת זאת, אם מסתכלים על הקורבן בכללותו, אז זה כבר קורבן שבעצם מתכפר, ואז ממילא הזריקות שעושים עכשיו זה דומה יותר לשפיכת שירי הדם ליסוד המזבח. זה העיקרון. עכשיו, מה ההשלכות של זה שמביא רב פאפה? אז רב פאפה מביא 8 דינים שבהם זה כמו התחלה, ועוד 3 דינים שבהם זה כמו הסוף. אנחנו נעבור לדינים האלו מאוד מהר, למרות שבאמת אפשר להתעמק בכל אחד מהם, כי הנושא שלנו זה רק דין אחד מתוך הדברים שהוא מזכיר. אז הדינים שבהם הזריקות הנותרות הם כמו הזריקה הראשונה, זה כאמור כל מה שקשור לדם עצמו. ממילא מוציאו את הדם מחוץ לעזרה הוא נפסל, וצריך לזרוק ביום ולא בלילה. וצריך שכהן יזרוק מכלי שרת על הקרן של המזבח וישתמש באמצע, ומה שנשאר מהכוס של אותם כלים נחשב שיריים וצריך לשפוך אותו ליסוד המזבח, זה 7 דינים. יש עוד דין אחד של כיבוס, אבל אותו נאמר עוד רגע, כי הוא הנושא המרכזי שלנו להיום. ועכשיו נאמר מהם 4 הדינים שבהם הזריקות הנוספות ודומות יותר לשפיכת שיירי הדם ליסוד המזבח. אז כאמור, הדינים האלה יותר קשורים להסתכלות הכללית על הקורבן, וזה ששאר הזריקות לא מתירות את הבשר, כי הרי ממילא הבשר כבר מותר מהזריקה הראשונה, כי היא זאת שהיא קריטית. שאר הזריקות גם לא מפגלות, כלומר בשביל לפגל הוא צריך לחשוב את מחשבת הפיגול דווקא בזריקה המעכבת, כלומר בזריקה הראשונה, כמו שגם ראינו במשנה לפני יומיים. דין שלישי, אם הבעלים מת בין הזריקה הראשונה לבין שאר הזריקות, אז כיוון שהזריקה הראשונה כבר כיפרה על הבעלים, זה כבר לא נחשב כחטאת שמתו בעליה, כי החטאת כבר בעצם בוצעה, ממילא אפשר להמשיך ולזרוק גם את שאר הזריקות. ודין רביעי ואחרון, יש דין בדם של חטאת שאם הכניסו אותו לעזרה זה פוסל את הדם. הדין הזה זה דווקא בדם שמחפר, ממילא זה דווקא בזריקה הראשונה ולא בשאר הזריקות. אז ראינו 7 דינים שבהם הזריקות הנותרות הם כמו הזריקה הראשונה, ו4 דינים שבהם הם כמו שפיכת שירי הדם ליסוד המזבח. אז עד כאן רוב הדינים שרב פאפה הביא, וכאמור בעצם לא נעסוק בכל הדינים שאמרנו עכשיו. מה שכן נעסוק זה דין נוסף שרב פאפה הביא בקבוצה הראשונה, וזה הדין של כיבוס. מה הכוונה כיבוס? כתוב בוי קרביו לגבי קורבן חטאת, ואשר ייזה מדמה על הבגד אשר ייזה עליה, תחבס במקום קדוש. אז אם דם של קורבן חטאת נגע בבגד, צריך להטביל את הבגד. זה באופן כללי. עכשיו אומר רב פאפה שגם בזה הזריקות הנותרות דומות לזריקה הראשונה, שגם הם, אם הדם שלהם נגע על איזשהו בגד, גם אותו צריך לחבס. אז זה הדין של כיבוס, ועכשיו מה שנראה לאורך כל השיעור זה דבר מאוד פשוט. רב פאפה יביא מקור ממשנה לדין הזה שלו. אנחנו נקשה על המקור הזה ונביא 2 תשובות. זהו זה כל הסוגיה. נחזור על זה עוד פעם. רב פאפה יביא מקור ממשנה לדין שהוא חידש עכשיו, שגם הזריקות הנותרות טעונות כיבוס. אנחנו נקשה על המקור הזה ונביא 2 תשובות, כשאת התשובה הראשונה אנחנו נדחה. זאת המסגרת הכללית של הסוגיה, ועכשיו נראה את המקור של רב פאפה. אז אומר רב פאפה שהוא לומד את זה מהמשנה בהמשך המסכת בצד ג'. המשנה שם אומרת באיזה שלבים אדם לא מצריך כיבוס, והיא אומרת אם זה דם שניתז מהצוואר של הבהמה, כלומר לפני קבלת הדם, זה לא מצריך כיבוס, ומצד שני גם אם זה דם שניתז מהקרן של המזבח, כלומר אחרי זריקת הדם, גם זה לא מצריך כיבוס. עכשיו מדייק רב פאפה, מה שניתז מהקרן כי כבר זרקו את הדם, זה לא מצריך כיבוס. אבל מכאן שכל הדם שלפני זה, כלומר כל הדם שראוי לזריקה על הקרן, זה כן מצריך כיבוס, וזה כולל גם את הזריקה הראשונה, וגם את 3 הזריקות הנותרות, כי גם הרי הם זורקים אותם על הקרן. זה המקור של רב פאפה, שגם הזריקות הנותרות טעונות כיבוס. עוד פעם, כי המשנה אמרה שרק הדם שמהקרן עצמו לא טעון כיבוס, מכאן שכל מה שראוי לזריקה על הקרן הוא כן טעון כיבוס. עד כאן המקור של רב פאפה. עכשיו כאמור הגמרא מקשה על המקור הזה, והקושייה בנויה על 2 הנחות יסוד. הנחה אחת זה שאם רב פאפה עושה את הדיוק הזה לגבי הקרן, שמה שאחרי הקרן לא מצריך כיבוס, ממילא מה שלפני הקרן כן מצריך כיבוס, אז את אותו דיוק הוא צריך לעשות גם על מה שכתוב בסייפה של אותה משנה, שהמשנה אומרת שמה שניתז מיסוד המזבח לא מצריך כיבוס, ממילא נדייק שמה שאמור להישפך על יסוד המזבח, כלומר שירי הדם, זה כן מצריך כיבוס. זאת הנחה אחת, שרב פאפה יעשה את אותו דיוק גם לגבי הסייפה, ושיצא מזה ששירי הדם לפי רב פאפה מצריכים כיבוס. הנחה שנייה זה שזה לא אפשרי לומר ששיירי הדם מצריכים כיבוס, כי יש דרשה אשר ייזה מדמה, ודורשים שהכוונה לגבי המזבח, שזה דווקא מה שייזה בעתיד ולא מה שכבר היזו ממנו. כלומר ששיירי הדם שכבר היזו מהם על המזבח הם לא מצריכים כיבוס. אז זאת הקושייה על רב פאפה, כי שתי הנחות שאמרנו עכשיו סותרות אחת השנייה. כי שוב, אם רב פאפה עושה את הדיוק לגבי הקרן, הוא צריך לעשות אותו גם לגבי יסוד המזבח, ואז יוצא שמה שאמור להישפך על יסוד המזבח, כלומר שירי הדם מצריכים כיבוס, זאת ההנחה הראשונה, והיא סותרת את ההנחה השנייה ששירי הדם לא מצריכים כיבוס. עד כאן הקושייה, ועכשיו כיוון שתיארנו את הקושייה על ידי שתי הנחות היסוד, אז ממילא נבין בקלות את שני התירוצים של הגמרא. כי בשביל לתרץ את הסתירה בין שתי הנחות היסוד, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדחות את אחת מההנחות, וזה מה שהגמרא עושה בשתי התשובות. בתשובה הראשונה היא דוחה את ההנחה השנייה, כלומר שזה לא כל כך ברור ששיירי אדם לא מצריכים כיבוס, אלא רב פאפה יסבור שהם כן מצריכים. את התשובה הזאת אנחנו נדחה כי לא נמצא מישהו שסובר כך. התשובה השנייה לעומת זאת תדחה את ההנחה הראשונה, והיא תאמר שלא צריך לדייק אותו דבר גם לגבי יסוד המזבח, וממילא אין סתירה בין רב פאפה לבין הנחת היסוד השנייה, שבאמת שיירי אדם לא מצריכים כיבוס. אז אלה התשובות באופן כללי, ועכשיו נראה אותם אחד אחד. כאמור, נתחיל דווקא בשנייה, כי היא הרבה יותר קצרה. אז התשובה השנייה מופיעה בערך בשליש התחתון של המתת עמוד א', וזאת תשובה של רבינה. אז רבינה כאמור אומר שלא צריך להשוות את מה שהמשנה אמרה לגבי קרן המזבח ולגבי יסוד המזבח. כשהיא דיברה על קרן המזבח שזה לא מצריך כיבוס, היא באמת דיברה על אדם שניתז בפועל על קרן המזבח, ואז אפשר לדייק שמה שלפני זה כן מצריך כיבוס. אבל כשהמשנה דיברה על אדם של יסוד המזבח, היא לא דיברה על אדם שניתז אחרי שהוא כבר נשפך ליסוד המזבח, אלא היא דיברה על אדם שראוי ליסוד המזבח. כלומר, גם אדם שרק ראוי, גם הוא לא מצריך כיבוס. כלומר, יוצא שבאמת גם לפי המשנה, שלושת הזריקות הנותרות כן מצריכות כיבוס, כי הן ראויות להיזרק על קרן המזבח, ואילו מה שראוי ליסוד המזבח, כלומר שירי אדם וכל שכן אחרי שהוא כבר נשפך ליסוד המזבח, זה לא מצריך כיבוס. עכשיו רבינה לא סתם מסביר כך בשביל לעזור לרב פאפה, אלו אומר שזה באמת מוכרח מתוך המשנה עצמה. כי אם נאמר כמו שאנחנו מקודם שהמשנה אמרה שמה שניתז מהקרן לא מצריך כיבוס ומה שניתז מיסוד המזבח לא מצריך כיבוס, אז למה המשנה צריכה לומר לנו את הדין הזה של יסוד המזבח? הרי זה פשיטה. למה זה פשיטה? כי הרי השפיכה ליסוד המזבח נעשית אחרי הזריקה על קרן המזבח, אז ברור שהשפיכה היא יותר סופית מאשר הזריקה על קרן המזבח. אז אם אתה אומר שמה שניתז מקרן המזבח כבר זה מחוץ לעסק והוא לא מצריך כיבוס, אז כל שכן שמה שניתז מיסוד המזבח לא מצריך כיבוס. ממילא לא סביר שהמשנה דיברה על הקרן ממש ועל יסוד המזבח ממש, ובאותה מידה גם לא סביר שהיא דיברה על מה שראוי לקרן ומה שראוי ליסוד, כלומר על השלושת הזריקות הנותרות ועל שיירי אדם, כי גם אז מאותה סיבה הדין בשיירי אדם הוא פשיטה. כלומר אם שלושת הזריקות הם כבר לא מצריכות כיבוס, אז כל שכן ששיירי אדם לא מצריך כיבוס. ממילא הדרך היחידה להבין מה המשנה הוסיפה בזה שהיא דיברה גם על יסוד המזבח זה אם נאמר שלגבי קרן היא דיברה על קרן ממש ולגבי יסוד המזבח היא דיברה על אדם שראוי ליסוד המזבח. למה? כי כשהמשנה אומרת שדם שניתז מהקרן לא מצריך כיבוס, עדיין היינו יכולים לחשוב שהעיקרון הוא שברגע שדם סיים את התפקיד שלו, כלומר עשו את מה שצריכים לעשות לו, רק מאז הוא לא מצריך כיבוס. ממילא שירי אדם שעוד לא שפכו אותם ליסוד המזבח, שבעצם עוד לא עשו את התפקיד שלהם, אז אולי הם כן מצריכים כיבוס. כמה שמלן אומרת המשנה שגם שירי אדם לא מצריכים כיבוס. עד כאן ההסבר של רבין על המשנה, ובזה אנחנו מבינים למה לא קשה על רב פאפה שהוא דייק מהקרן שמה שנזרק כבר לא מצריך כיבוס, אבל לפני זה זה כן מצריך כיבוס, ומה שבסייפה כתוב על יסוד המזבח זה לא אומר שרק אחרי שנזרק זה לא מצריך, אבל לפני זה כן מצריך, אלא המשנה מדברת גם על הלפני שגם זה לא מצריך. עד כאן התשובה השנייה, והיא נגמרת בנקודותיים כמעט בסוף למתת עמוד א', ועכשיו כאמור אנחנו חוזרים לתשובה הראשונה. התשובה הראשונה מתחילה חמש שורות לפני סוף למתחת עמוד ב'. לפי התשובה הראשונה, באמת כן צריך להשוות בין מה שהמשנה אמרה על קרן לבין מה שהיא אמרה על יסוד המזבח. כלומר, אם רב פאפה מדייק שרק מה שניתז מהקרן לא צריך כיבוס, ומה שראוי לקרן כן צריך כיבוס, אז אותו דבר הוא גם צריך לומר על יסוד המזבח. כלומר, שרק מה שניתז מהיסוד לא מצריך כיבוס, אבל מה שראוי ליסוד, כלומר שירי אדם, הם כן מצריכים כיבוס. ומה שהקשנו מדרשה, שזה דווקא מה שעוד לא הוזה, אמרנו שרב פאפה יאמר שהמשנה הזאת היא כמו רבי נחמיה שחולק על הדעה הזאת. כלומר, שוב, לפי רבי נחמיה, גם שירי אדם אדם מצריכים כיבוס. אז זאת התשובה הראשונה לקושייה על המקור של רב פאפה, ועכשיו, כמו שקדמנו, מה שצריך לעשות זה למצוא האם יש באמת מקור שבו רבי נחמיה אמר ששיערי אדם מצריכים כיבוס. אנחנו נביא בסך הכל עכשיו שני ניסיונות לזה, ואת שניהם נדחה. הניסיון הראשון זה ממשנה בהמשך המסכת, שם רבי נחמיה מדבר על שיערי אדם, אבל הוא לא אומר שהם טעונים כיבוס, הוא אומר משהו אחר, ומתוך זה גמרא מנסה להסיק שהוא גם מסבור שהם טעונים כיבוס. מה הוא אומר? הוא אומר שאם מישהו לקח את שיערי אדם והקריב את זה על איזשהו מזבח מחוץ למקדש, אז הוא חייב מיתה כמו כל מי שמקריב קורבן בחוץ. עכשיו, הגמרא מבינה מזה שהוא חייב, שזה מראה ששיערי אדם זה כמו כל הדמים של המזבח, אז כמו שבשאר הדמים אם זרקו אותם בחוץ חייבים, גם בשיערי אדם אם הקריבו אותם בחוץ אז חייבים, ואז ממילא לנושא של כיבוס, כמו שהדמים של הזריקות מחייבים כיבוס, גם הדמים של שיערי אדם יחייבו כיבוס. זה המקור הראשון, זה שרבי נחמיה מצריך כיבוס גם בשיערי אדם. אבל דוחה הגמרא שזה לא מקור טוב, כי זה שהוא מחייב על הקרבת הדם הזה בחוץ, זה עדיין לא אומר שהדם הזה הוא כמו הדמים של זריקת הדם. הרי גם אם מישהו מקריב את האימורים מחוץ למקדש, אז הוא חייב. כלומר, חייבים על הקרבה מחוץ למקדש גם על דברים שהם לא חלק מהכפרה. ממילא, העובדה שמחייבים על שיערי אדם בחוץ, זה לא אומר שהם כמו שאר הדמים, וממילא זה לא אומר שמצריכים בהם כיבוס. אז את הניסיון הראשון לומר שרבי נחמיה מצריך כיבוס ושיערי אדם דחינו, אבל עכשיו נראה ניסיון שני. הניסיון השני מתחיל בוהת תניה בשורה הראשונה בלמתת עמוד א', אגב תראו רשי שוהת תניה כאן זה בניחותה, כלומר זה לא שאלה אלא ניסיון תירוץ, והפעם הניסיון הוא מברייטה שלכאורה אומרת בפירוש בדיוק את מה שאנחנו מחפשים. כלומר הברייטה מדברת על דמים הטעונים יסוד, כלומר לכאורה הכוונה לשיערי אדם שצריך לשפוך אותם ליסוד המזבח, והיא אומרת לגביהם שלושה דינים, דין אחד זה שהם מפגלים, כלומר שמישהו חושב בהם מחשבת פיגול זה מפגל, דין שני זה מה שאמרנו לפני רגע שרבי נחמיה אומר זה שאם מקריבים אותם מחוץ למקדש אז חייבים, ממילא אנחנו כבר מבינים שהברייתא הזאת היא רבי נחמיה, ודין שלישי שזה הדין שאנחנו מחפשים זה שהדמים האלה מצריכים כיבוס, אז הנה מצאנו ברייתא שאמרנו שהיא רבי נחמיה ובפירוש כתוב בה שהם מצריכים כיבוס. אז זה הניסיון השני למצוא מקור שיש דעה שמצריכים כיבוס ושזה רבי נחמיה. אבל גם את הניסיון הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת שאי אפשר להבין את הברייתא הזאת כפשוטה. כלומר, לא יכול להיות שכשהברייתא אמרה דמים הטעונים יסוד, היא באמת מדברת על שיערי אדם. למה זה לא יכול להיות? כי יש שני דברים שברורים לפי כולם. דבר אחד זה ששיערי אדם לא מעכבים את הכפרה, ודבר שני זה שרק עבודות שמעכבות את הכפרה גם מפגלות. ממילא, כיוון שהברייתא הזאת אומרת שדמים הטעונים יסוד מפגלים, לא יכול להיות שהיא באמת מדברת על שיערי אדם, וממילא בזה דחינו את הניסיון השני, כי עכשיו אין לנו מקור לזה שרבי נחמיה או גם כל טענה אחר סוברים ששיערי אדם צריכים כיבוס. אז דחינו את הניסיון השני, רק עכשיו לפחות בוא נבין את הברייתא, כלומר אם הברייתא לא מדברת על שיערי אדם, אז על מה היא כן מדברת? הרי היא אומרת דמים הטעונים יסוד. אז הגמרא בערך ברבע עליון של עמוד א' מציעה שתי הצעות, אבל את הראשונה היא מיד דוחה. הצעה הראשונה זה שהכוונה לשלושת הזריקות הנותרות על המזבח, אבל את זה מיד דוחים כי הרי גם הם לא מפגלים, כמו שלמדנו בפירוש במשנה ובברייתא בדף הקודם. ממילא ברור שזה לא הכוונה, לכן הצעה השנייה שהיא כן מתקבלת שבאמת מדובר בשפיכת שיערי אדם על יסוד המזבח, אבל לא של חטאות החיצוניות, אלא של חטאות הפנימיות, כמו פער אליהם דבר של ציבור. למה זה עוזר? כי בחטאות הפנימיות יש דעה בדף נון ב' ששם שפיכת שיערי אדם ליסוד המזבח כן מעכבת את הכפרה. ממילא, כיוון שזה מעכב את הכפרה, זה בעצם אחת מעבודות אדם, כמו כל הזריקות, ואז כל הדינים בברייתא מובנים, כלומר שזה מפגל וזה מצריך כיבוס, וזה מחייב אם עושים את זה בחוץ. אז סיכמנו שהברייתא הזאת היא לחטאות הפנימיות והיא לא קשורה לנושא שלנו, רק נראה עוד קושייה קטנה על זה ותירוץ, מופיע ממש באמצע עמוד א', הגמרא שואלת, אם באמת מדובר בחטאות הפנימיות, אז המשך הברייתא לא כל כך מובן. כלומר, ברייתא של הברייתא, הברייתא אמרה את מה שאמרנו, שאותם דמים חייבים בשלושת הדברים האלה, כלומר הם גם מפגלים, גם מצריכים כיבוס וגם חייבים עליהם בחוץ. בסיפה הברייתא כתבה שאם זה דמים שלא נשפחים ליסוד, אלא נשפחים לאמת המים, כלומר למשל הדמים שנשארו בצוואר הבהמה, שאותם לא שופכים ליסוד, אותם דמים כמובן שלא שייכים בכל שלושת הדברים האלה, כלומר הם גם לא מפגלים, גם לא מצריכים כיבוס וגם לא חייבים להם בחוץ. זאת הסיפה של הברייתא. עכשיו שואלת הגמרא, לפי מה שהבנו עכשיו שהברייתא מדברת על חטאות הפנימיות, אז למה כשהיא רוצה להביא מקרה שהוא מנוגד לרייש, ששם לא שייכים שלושת הדינים האלה, היא הולכת רחוק ומביאה את המקרה של דמים שנשפחים לאמת המים. הרי יכלה להביא מקרה קרוב יותר שזה גם דמים שנשפחים ליסוד המזבח, אלא שזה לא חטאות הפנימיות, אלא חטאות החיצוניות. כלומר שוב, אם באמת הנושא בברייתא זה חטאות הפנימיות, אז למה היא קופצת רחוק לדם הנשפח לאמת המים? היא יכלה להנגיד את הרישא עם מקרה של חטאות החיצוניות. עונה הגמרא שזה לא קשה, כי הרי כבר אמרנו שהברייתא היא לפי רבי נחמיה, ולפי רבי נחמיה גם בחטאות החיצוניות, אם מקריבים את הדם שנשפך לסוד המזבח בחוץ, חייבים על זה. ממילא, כשהברייתא רצתה להנגיד את הרישא עם מקרה אחר, היא לא יכלה להביא את חטאות החיצוניות, כי שם יש רק שני דינים שונים. לכן, כיוון שהברייתא רצתה להביא מקרה שהוא הפוך לגמרי, כלומר שהוא לא שייך בכל שלושת הדינים, היא הנגידה את המקרה ברישא עם מקרה של דם שנשפך לאמת המים, שהוא לא שייך בכל שלושת הדינים ולא רק בשניים מהם. בזה סיימנו את הדיון על הניסיון השני להעביר ראיה מרבי נחמיה, והגענו עכשיו לשליש התחתון של עמוד א' ומה שכבר ראינו לתשובה השנייה על רב פאפה, כלומר התשובה של רבינה. אז בזה בעצם סיימנו להיום, הגענו לנקודתיים שש שורות מתחתית עמוד א', נחזור על מה שראינו היום, התחלנו את הלימוד בהגדרה של המעמד של שלושת הזריקות הנותרות, שאמרנו שהם רק למצווה אבל הם לא מעכבות, וראינו שיש בהם חלוקה, כלומר שלגבי דינים שקשורים לקורבן בכללותו, אז הם כמו הדמים שנשפחים ליסוד המזבח, ולגבי דינים שקשורים לדם עצמו שנזרק, אז הם כמו הזריקה של הדם הראשון. עכשיו אחד הדינים שרב פאפה אמר שבהם הם כמו הדם הראשון, זה שהם מצריכים כיבוס אם הדם הזה ניתז על איזה בגד. והדין הזה של הכיבוס זה בעצם מה שהעסיק אותנו לאורך כל השיעור. רב פאפה הביא מקור לזה ממשנה בצד ג', במשנה כתוב שאדם שניתז מהקרן של המזבח הוא לא מצריך כיבוס, ורב פאפה דייק שמכאן שאדם שאמור להיזרק על הקרן הוא כן מצריך כיבוס, גם אם הוא רק משלושת הזריקות הנותרות. זה המקור של רב פאפה, ועל זה הקשנו מהסיפה של אותה משנה. בסיפה כתוב שאדם שניתז מיסוד המזבח גם הוא לא מצריך כיבוס, ולפי הדיוק של רב פאפה לכאורה גם כאן צריך לומר שאדם שראוי להישפך על יסוד המזבח הוא כן מצריך כיבוס, כלומר ששיירי אדם מצריכים כיבוס. הבעיה עם זה שיש דרשה שאומרת ששיירי אדם לא מצריכים כיבוס. אז מה עושים? אז בזה ראינו שתי תשובות. תשובה אחת אומרת שרב פאפה יסבור כמו רבי נחמיה שהוא יחלוק על אותה דרשה, והוא יסבור ששיירי אדם כן מצריכים כיבוס. הבעיה עם התשובה הזאת זה שלא מצאנו מקור שבו רבי נחמיה אומר את זה. כלומר, במקום אחד הוא רק אומר שאם מקריבים את הדם הזה בחוץ, אז חייבים, אבל זה לא אומר שזה גם מצריך כיבוס. במקום אחר הוא גם אומר שזה מצריך כיבוס, אבל אמרנו שלא יכול להיות שהוא באמת מדבר על שיירי אדם, כי כתוב שם שזה מפגל, ושיירי אדם ודאי שלא מפגלים. ממילא לא מצאנו מקור לזה ששיירי אדם מצריכים כיבוס, ולכן עברנו להסבר השני על המקור של רב פאפה. בניגוד להסבר הראשון, ששם אמרנו שרב פאפה יאמר שגם שיירי אדם מצריכים כיבוס, הסבר השני שזה של רבינה אומר שבאמת גם רב פאפה מבין במשנה הזאת ששיירי אדם לא מצריכים כיבוס, וכשהמשנה אמרה שאדם שבא מהיסוד מצריך כיבוס, היא בעצם התכוונה שגם אדם שאמור להישפך ליסוד גם הוא מצריך כיבוס. מה מכריח את רבינה לומר את זה? כי אם באמת המשנה התכוונה על אדם שניתז מהיסוד, אז אין בזה שום חידוש, אלא ברור שהמשנה דיברה על אדם שאמור להישפך לשם. אז בזה רבינה הצליח לתרץ את הקושייה על המקור של רב פאפה, שהוא כן יכול ללמוד מהרישא שאדם שניתז מהקרן הוא לא מצריך כיבוס, אבל שלושת הזריקות שאמורות להיזרק לקרן הם כן מצריכות כיבוס. עד כאן להיום.